בוקר טוב, שואל צבי. שלום כבוד הרב, לפי ההסבר שמצבה אסורה כי מבטאת ערך בודד בשונה מייחוד הערכים, מדוע משה עושה מצבה אחרי יציאת מצרים, אולי גם אחרי מעמד הר סיני? ממתי מתחיל ייחוד הערכים? תודה רבה לרב ולקהילה הקדושה. ונראה זה מתחיל מהלוחות השניים. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק כף דלת, רבותיי. הגענו לפסוק ת' י' ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתוהר. מה זה? מה שהם ראו. מה זה תחת רגליו? מה זה בכלל רגליו? אז אם נלך לפי ההסברה הפילוסופית, אז תחת רגליו זה בסיבתו. אז מה זה כמעשה לבנת הספיר ויצא מהשמיים לתואר? זה הבנת כל סודות הבריאה, כשלבנת הספיר זה החומר היולי שמתחת גלגל הירח, וכעצם השמיים לתואר זה על הגלגלים. זה ההסברה של הרמב״ם. אפשר להבין על פי הפשט היותר פשוט, תחת רגליו, הרי כל זה נראה במראה הנבואה, לא בדבר כדבר פיזי, אבל מה זה כמעשה לבנת הספיר? בפשטות הכוונה ללוחות. הם עלו אל ההר, והם ראו בהר את הלוחות. וזה מה שחזל אמרו, שהלוחות היו עשויים מסנפירינון, או סנפירינון, שזה אבן הספיר, או הספיר. אז בעצם זה אומר שיש משהו שצריך להביא משם לכאן. וזה מסביר את הפסוקים שבהמשך. ולצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו... מה? כן, אז הוא, ותחת רגליו, בסיבתו, תחת רגליו. אז רגליו, זה ברור שזה משל. אבל מה הם ראו? כמעשה לבנת הספיר, הם ראו את ההלוכות. וכעצם השמיים לתואר. פשוט מאוד, הרי האבן הספיר... יש לה כמה צבעים, אחד, הגוון היותר מצוי, שזה כחול. שזה כחול, כמו עצם השמיים לתוהר, כמו השמיים כשהם טהורים, לא בזמן השקיעה או הזריחה. זה הכוונה. ואל הצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוהים, ויאכלו, וישתו. אז גם זה אפשר להבין, או כדבר חיובי, כדבר שלילי. כדבר שלילי, שהם לא ישתחררו לגמרי מאחיזת החומר. ויחזו את האלוהים, אבל ויאכלו וישתו, וזה מה שפגע בהם יותר מאוחר, כדי לא להשבית את השמחה של מעמד הר סיני. או אפשר להבין להפך, ויחזו את האלוהים, ויאכלו וישתו. כלומר, הם יכולים לקדש את האכילה ואת השתייה. זה לפי התפיסה של רמח"ל, של מידת הקדושה, שהיא מרוממת את כל המעשים החומריים. לא שלח ידו בגלל שהם היו ראויים, זה בדיוק העניין. לא שלח ידו כי הם לא בסדר, תוכל להגיד פירוש אחד, כי הם לא בסדר. לא שלח ידו כי הם בסדר. כן? כלומר, לכאורה, ויחזו את האלוהים, ויאכלו וישתו, אז הדבר הזה הוא, ויחזו את האלוהים, זה מסוכן. כן? מה? רש"י מול תרגום. כן? יכול להיות. ואז מובן מה זה מה שכתוב בהמשך, ואומר השם אל משה, עלה אליי ההרה ויהיה שם ויתנה לך את לוחות האבן. מה זה את לוחות האבן? משמע שהם ידועים. אז אם נסביר שלבנת הספיר זה שהם ראו את הלוחות, אז זה מובן, עלה אליי ההרה ויתנה לך את לוחות האבן שראו הצילי בני ישראל מקודם. עכשיו, מה זה? ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה והיה שם. אז על דרך המוסר, אומרים, כשאדם בא ללמוד תורה, אז הוא מגיע לבית המדרש, השאלה אם הוא שם. כן? כלומר, האם המחשבות שלו הן במקום של הלימוד או שהוא במקום אחר? אבל זה טוב, זה על דרך המוסר. אבל בפשטות, מה זה והיה שם? היה שם הכוונה להחזיק מעמד. כי הרי ברור שאם אתה עולה בהר, אז אתה שם. אלא הכוונה, אתה צריך להחזיק מעמד במצב הזה שאתה שם. שהדבר הזה הוא לא מובן מאליו, כי במפגש בין הנברא לבורא, יש נטייה של הנברא להתבטל. וכאן המטרה היא לא שמשה יתבטל, אלא אדרבה, שהוא יהיה שם, כדי שיוכל אחר כך למסור את התורה. ואתנה לך. עכשיו, כאן, במה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת למשה, יש חבילה. את לוחות האבן, והתורה, והמצווה, אשר כתבתי להורותם. אז חז"ל במסכת ברכות אמרו, לוחות האבן אלו עשרת הדיברות. אני יכול להבין, כי הרי מה כתוב על הלוחות? כתובים עשרת הדיברות. והתורה, אמרו חז"ל, זה מקרא. אז רש"י מזהיר, מה זה מקרא? חומש, שמצווה לקרוא בתורה. כי החומש נקרא מקרא, כי קוראים בו, יש מצווה לקרוא. שזה לכאורה בנאלי. מה כל כך יש לומר שחומש שמצווה לקרוא בתורה? אז מניטו היה מסביר שהכוונה, יש מצווה לקרוא בתורה לא בתור התחלת הסוגיה של המשנה, אלא יש מסר לתורה שבכתב מצד עצמה. ואם אתה רוצה ללמוד מה ההלכות, ההלכות בשביל זה יש תורה שבעל פה. אבל המקרא תפקידו ללמד אותך את המשמעות של ההיסטוריה. וברגע שלא לומדים את המקרא בתור מקרא, אז נפגשים עם האתגרים של ההיסטוריה ולא יודעים כיצד להגיב. מה שאני רוצה להסביר את זה, שאם אדם למשל למד את כל התנ"ך כולו, הוא מעולם לא פתח לא משנה ולא גמרא, האם הוא יהיה ציוני? התשובה היא שכן. בגלל שהמסר שעולה המסר של הבנת ההיסטוריה שעולה מהתנ"ך הוא שעם ישראל גולה, חוזר, גולה, חוזר. אז זה ברור שאדם כזה לא יכול להיות לא ציוני. לעומת זה, אדם שלמד רק גמרא, הוא מעולם לא למד תנ"ך, אז הוא ידע הרבה מאוד הלכות, אבל הוא לא יבין את משמעות ההיסטוריה. ולכן כשהוא יגיע למצב שהוא צריך להכריע בעד הציונות או נגד הציונות, אז הוא עשוי להיות נגד. וזה מה שבעצם אומר הכתוב, שצריך ללמוד את התורה, הכוונה המקרא עצמו. אחר כך יש כמובן הדבר השני, המצווה. המצווה אומרת הגמרא, זו משנה. אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים, לאורותם זה תלמוד, מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. אז אני לא מבין, מה זה המצווה? אם אני אומר המצווה זו משנה, המשנה זה התורה שבעל פה. זה מה שמלמד אותנו מה עושים. עכשיו, אם זה נכון, וזה בוודאי נכון מה שאמרו חז"ל בגמרא, אז יוצא שהתורה שבעל פה איננה הפירוש של התורה שבכתב. כי אם זה היה הפירוש של התורה שבכתב, אז היא לא הייתה ניתנת בסיני. היה צריך להיות שיהיה המקרא, תורה שבכתב. מאוחר יותר, כשלא מבינים, אז כותבים את המשנה, או מוסרים את המשנה. אבל זה לא ככה. יש צינור של התגלות דבר השם בתור מקרא, ויש צינור של התגלות דבר השם בתור משנה. זה כדי להבין את סוד ההיסטוריה, וזה כדי לדעת מה לעשות. ואז יוצא שזה פותר אותנו מהניסיון להסביר את פשטי הפסוקים בהתאם להלכה. כי פשטי הכתובים לא ניתנו על מנת שנתאים אותם להלכה. למשל, כשהכתוב אומר עין תחת עין, הוא מתכוון שאנחנו נבין שאדם שמוציא את העין של חברו מוציא עם לו את עינו. זה היסוד המוסרי. שהתורה מלמדת, שהאלימות לא נותרת ללא מענה, ללא תגובה. אז יש אלימות, אז כנגד זה אלימות. מה עושים הלכה למעשה? נותנים צ'ק. וזה מה שמתברר בבית הדין על פי תורה שבעל פה. אבל זה לא אומר שזה פשוטו של מקרא. פשוטו של מקרא הוא משהו אחר. אז זה מה שנקרא, התורה זה מקרא והמצווה זו משנה. אשר כתבתי, אלו נביאים וכתובים. לנביאים וכתובים לא נכתבו אז. אגב, יש לציין שגם החומש לא נכתב אז. מתי נכתב החומש? 40 שנה אחרי המעמד הזה. אז מה זה שהוא צריך לקראת החומש? המשנה, יצוין, היא נכתבה 1500 שנה אחר כך. אז מה זאת אומרת שזה ניתן אז? הכוונה היא שהסוגיה מתחילה אז. אבל העלאה אל הכתב היא מאוחרת יותר.